Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 147, 14 באוגוסט 2014. אל תאמין לרובין הוד, המדריך להאקר הזוהם. הפרק בחסות פיירבלייד מספקת את כל שירותי האבטחה, הזמינות והניטור שאתר האינטרנט שלך צריך, הכל במקום אחד. וגם בחסות אודיו אנג'ן, מייצרת משדרים מבוססי וי-פיי, מגברים, רמקולים ועוד מגוון של מוצרי אודיו איכותיים ביותר, במיוחד עבור מחשבים ומקורות דיגיטליים. וגם בחסות F5 Networks, המגייסת אנשי פיתוח במגוון טכנולוגיות בתחומי אבטחת מידע והגנת סייבר. פרטים נוספים בסוף הפרק. הקדמה. מהו אקטיביזם? המילה אקטיביזם היא צירוף של המילים הלועזיות hack ואקטיביזם. משמעותו המקורית של הפועל to hack היא מציאת פתרון יצירתי לבעיה מסוימת. בעולם המחשבים מתאר הפועל אדם שנוהג לעקוף מנגנוני אבטחה או מגבלות אחרות במערכות מחשב, או להרחיב את השימוש במערכות שכאלה מעבר למטרתן המקורית. המילה אקטיביזם מתארת את הפעילות החברתית או התרבותית שמטרתה להביא לשינוי בסטטוס קוו החברתי, הפוליטי או הכלכלי. המילה אקטיביזם קיימת ככל הנראה כבר מאז שנות ה-80, אבל נכנסה לשימוש שוטף בשפה בזכות פעילותה של קבוצת האקרים בשם אקטיביזמו. אקטיביזמו הוקמה בשנת 1999 כדי להילחם נגד צנזורה ודיכוי מצד משטרים טוטליטריים בכלים טכנולוגיים. חברי אקטיביזמו כתבו והפיצו מספר תוכנות לשם מטרה זו, כגון תוכנות המאפשרות גלישה אנונימית ברשת האינטרנט, הצפנת הודעות ברשתות המסרים המיידיים ועוד. עבור מי נכתב מדריך זה? אקטיביזם, מעצם היותו פעילות חתרנית ואנטי-ממסדית, אינו מוגבל לגיל, למקצוע או למיקום גיאוגרפי כלשהו. הניסיון מוכיח עם זאת שהאקטיביסטים פעילים הם בדרך כלל צעירים, בעלי אינטליגנציה גבוהה ונטייה מרדנית מובהקת שבאה לידי בידוי כבר בשלבי חייהם המוקדמים. רצוי גם שהאקטיביסט המתחיל יהיה מעורה בעולם הטכנולוגיה הדיגיטלית ובתרבות האינטרנט, אך כפי שנראה בהמשך הדברים, ובניגוד לסטריאוטיפ ההוליוודי המקובל, אין חובה להיות מתכנת מוכשר או בעל ידע ייחודי באבטחת מחשבים כדי להיעזר בכלים טכנולוגיים אלה במסגרת הפעילות האקטיביסטית. אזהרה. לא כל פעילות אקטיביסטית היא בהכרח בלתי חוקית. בישראל למשל יש קבוצות העוסקות בפעילות ציבורית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות באופן חוקי ולגיטימי לחלוטין. הסדנה לידע ציבורי, לדוגמה, היא ארגון שהמתנדבים בו מפתחים אתרי אינטרנט ותוכנות שנועדו להגביר את השקיפות השלטונית. הם אוספים מידע אודות פעילות הכנסת, תקציב הממשלה, ניהול כספי הפנסיה ועוד, והופכים אותו לזמין ולנגיש עבור הציבור הרחב דרך האינטרנט. אך כפי שמיד נבחח, פעילויות רבות תחת מטריית האקטיביזם מנוגדות לחוק במרבית המדינות, ובסבירות גבוהה יביאו את האקטיביסט לעימות ישיר נגד רשויות החוק. הקורא נקרא לחשוב היטב האם הוא מוכן לשלם את המחיר האישי עבור עמידה על עקרונותיו ושאיפותיו. סודיות. שים לב. במידה ואתה עומד להתאפס על ידי המשטרה או שירות ביטחון אחר כלשהו, עליך להשמיד מדריך זה בכל מחיר. אם אתה מחזיק בגרסה מודפסת של המדריך, עליך לקרוע אותה לגזרים, לגרוס את הקרעים ואז לבלוע אותם. אם אתה מחזיק בגרסה אלקטרונית של המדריך, עליך ראשית להדפיס את המדריך, ואז לקרוע אותו, לגרוס את הקרעים ולבלוע אותם. דע את עברך, ההיסטוריה המוקדמת של האקטיביזם. סביר להניח ששימוש במחשבים ובאמצעים אלקטרונים אחרים לשם הבעת דעות פוליטיות היה קיים כבר מאז שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, אבל הקרדיט לפעילות האקטיביסטית המאורגנת הראשונה מגיע לכאוס קומפיוטר קלאב, CCC בקיצור. ארגון ה-CCC נוסד במערב גרמניה בשנת 1981 על ידי חובבי טכנולוגיה שחיפשו דרך לנצל את המחשב האישי, שאז היה רק בחיתוליו, לשם קידום חופש הביטוי ולשקיפות השלטון. חששם המוצהר של חברי ה-CCC היה, בדומה לספרו המפורסם של ג'ורג' אורוול, 1984, שממשלות יוכלו להיעזר בטכנולוגיה הולכת ומשתכללת כדי לרגל אחרי אזרחיהם ולדכא את חופש הביטוי שלהם. למרבה האירוניה, ה-CCC זכה לפרסום הגדול ביותר שלו דווקא בשנת 1984. הבילדס שירם טקסט, בקיצור BTX, הייתה מערכת שאפשרה להפוך את צג הטלוויזיה למעין קונסולת מחשב פשוטה, שדרכה המשתמשים קיבלו מידע או ביצעו פעולות כגון רכישת כרטיסי קולנוע. רשות הדואר במערב גרמניה שהקימה והפעילה את ה-BTX, טענה שהמערכת מאובטחת כהלכה ושהמשתמשים יכולים להזין את פרטי כרטיס האשראי שלהם ללא חשש. חברי ה-CCC סברו שהמערכת אינה מאובטחת כהלכה והחליטו להוכיח זו הלכה למעשה. ל-BTX הייתה מגבלה מעשית על מספר האותיות שניתן היה להציג על מסך הטלוויזיה בכל רגע נתון, 1626 אותיות בלבד. המתכנתים שעבדו על ה-BTX היו אמורים להכיר את המגבלה ולהתחשב בה. לרוע המזל, שגיאה, בג, במונה מסוים, שהיה אמור לדווח את מספר האותיות שמופיעות על המסך, גרמה לכך שאם המשתמשים ביצעו פעולות מסוימות, התוכנה של ה-BTX ניסתה לכתוב אל המסך יותר מ-1626 אותיות. במקרה כזה, המערכת הייתה מתבלבלת ומציגה על המסך של הטלוויזיה מידע שלא היה אמור להיות מוצג עליו. בפרט, כפי שגילו כמה מחברי ה-CCC, לעתים הוצגו על המסך קודי זיהוי חסויים של משתמשים אחרים במערכת. זו הייתה הזדמנות שאנשי ה-CCC ידעו לנצל. ה-CCC הקים ב-BTX דף תרומה, דף לגיטימי ומאושר שכל מי שרצה לתרום לארגון יכול היה לעשות כן באמצעות ה-BTX. אחד מקודי הזיהוי החשופים היה שייך לבנק בשם המבורגר שפארקאסה, וה-CCC כתבו תוכנה אשר בכל 3 שניות ניגשה לדף התרומה והזינה לתוכו את קוד הזיהוי של הבנק, או במילים אחרות גרמה לבנק לתרום במרכאות ל-CCC כ-200 דויטשה מרק בכל דקה. למחרת כינסו אנשי ה-CCC מסיבת עיתונאים מיוחדת שבה הציגו בפני הנוכחים את חולשת ההבטחה שגילו ב-BTX והחזירו לבנק את כל הכסף שהוא תרן להם בנדיבות במהלך סוף השבוע, 135,000 מרק. חשיפת חולשת ההבטחה הביכה מאוד את אנשי רשות הדואר. סביר להניח שננקטו פעולות כדי לתקן את הבאג שגרם לחולשה, אבל עליית האינטרנט מספר שנים לאחר מכן הפכה את ה-BTX ללא רלוונטי בכל מקרה. תרומתה העיקרית של ה-CCC במקרה הזה הייתה לעורר מודעות גבוהה יותר בקרב מתכנתים ומהנדסים לחשיבות אבטחת מידע ושמירה על פרטיות המשתמשים. ה-CCC קיים גם בימינו וחבריו ממשיכים בפעילות האקטיביסטית גם במדינות אירופאיות נוספות. בחירת המטרה. כמו בכל תחום, המטרה שאליה חותר האקטיביסט קובעת במידה רבה את דרכי פעולתו והכלים שבהם הוא נעזר. בסעיף זה נציג כמה מהדמויות והארגונים הבולטים בעולם האקטיביזם בשנים האחרונות, והמטרות שאותה הם מייצגים. אדריאן למו, אבטחת מידע. אדריאן למו נולד בארצות הברית בשנת 1981 למשפחת מהגרים מקולומביה. למו גילה עניין רב במחשבים, אבל לא הסתדר במסגרות החינוכיות הרגילות ולא סיים את לימודי התיכון. תרמה לכך אולי העובדה שבילדותו החליפה המשפחה מקומות מגורים רבים, ולמו עבר בין כמה וכמה בתי ספר. כשהיה כבן 17, עברו הוריו שוב, הפעם מסן פרנסיסקו לסקרמנטו. למו החליט שהפעם הוא נשאר מאחור לבדו בסן פרנסיסקו. הוא לן על ספות אצל חברים, וכשלא מצא ספה זמינה, בילה את הלילה בבתים נטושים, מפעלים סגורים. למו פיתח חיבה מיוחדת לנושא אבטחת מידע דיגיטלי, והבחין בכך שאתרי אינטרנט ומערכות מידע של חברות רבות לא מובטחים כיאות, עובדה שמעמידה בסכנה מידע אישי ורגיש של לקוחות. האקר אחר אולי היה מתפתה לנצל את פרצות האבטחה לטובתו, או אולי לתייג את העניין תחת סעיף של בעיה של מישהו אחר ולשכוח מזה, אבל לא למו. כשהיה למו כבן 13, נשדד לעיני העוברים ושווים בתחנת רכבת. בריונים אימו עליו וגנבו את כספו. אף אחד מהאנשים שסביבו לא התנדב לסייע לו. החוויה הטראומטית הזו השפיעה למו עמוקות, והוא נשבע לעצמו שלא יעצום עיניים כשיראה משהו לא בסדר. על כן, הוא ביקש לסייע לארגונים ולחברות לסתום את פרצות ההבטחה, אבל ידע שבפועל אף חברה לא תקשיב להצעותיו של ילד בן 17 שלא סיים בית ספר וחי ברחוב, מוכשר ככל שיהיה. על כן, נקט אדריאן למו בדרך פעולה אחרת. אם הוא איתר פרצת הבטחה במערכת המחשוב של חברה כלשהי, הוא ניצל אותה ופרץ לתוך הרשת הפנימית של אותה החברה. רק כשאיתר מידע סודי ורגיש כלשהו, פנה אל מנהלי החברה והציג בפניהם את החומר שברשותו, כהוכחה חיה לסכנה שבהתעלמות מבעיית הבטחת המידע. למו פרץ למחשביהן של כמה מהחברות הגדולות והמוכרות ביותר בארצות הברית, יהו, AOL, מייקרוסופט, וורלדקום ועוד. אדריאן למו לא ניסה להסתיר את זהותו, ובמרבית הזמן גם לא היה בכך צורך. רוב החברות שאליהן הוא פנה אולי לא שמחו לשמוע על פרצות ההבטחה שחשף, אבל המנהלים הבינו שעשה עבורן שירות חשוב ומועיל. מספר חברות כמו וורלדקום ואקסייט אפילו הודו ללמו בפומבי. במספר מקרים אפילו הציעו ללמו תשלום עבור המידע שהביא, אבל למו הצהיר שמעולם לא הסכים לקבל כסף, ושתשלום כזה יהיה מנוגד לאידיאולוגיה שבמסגרתה הוא עושה את מה שהוא עושה. כלי התקשורת נמשכו אל אדריאן למו כמו פרפר לאש. דמותו הרומנטית הייתה כאילו לקוחה מתוך סרט הוליוודי. נער מתבגר ומרדן, שבימים פורץ לרשתות מחשבים אולטרה מאובטחות באמצעות מחשב נייד חבות, ובלילות נאבק לשרוד ברחובותיה האלימים של העיר הגדולה. כתבות מגזין ורעיונות עם למו הופיעו בעיתונים ובתוכניות טלוויזיה רבות, והוא קיבל את הכינוי ההאקר ההומלס. כך למשל נכתב על למו באחד העיתונים. ציטוט, למו הוא שילוב משונה של רובין הוד וקאובוי. הוא הסמוראי הנודד, מקס הזוהם וההאקר עם לב הזהב. סוף ציטוט. במציאות עם זאת, למו לא נחשב לעילוי בקרב שאר ההאקרים. למען האמת, רבים מהם זלזלו בו. פרצות ההבטחה שבעזרתן חדר לרשתות הארגונים היו פרצות פשוטות ובסיסיות מאוד, כמו מחשבים או ציוד תקשורת שסיסמת הגישה אליהם הייתה הסיסמה שהוגדרה כברירת מחדל בבית החרושת ואף אחד לא טרח לשנות אותה. העובדה שמדובר בפרצת הבטחה בסיסית היא לא מפחיתה דבר מהפוטנציאל המסוכן שלה כמובן, אבל לא מדובר בהקינג שדורש מימנות יוצא דופן. כך או כך, התדמית הרומנטית שיצאה ללמו לא סיפקה לו הגנה מושלמת. בשנת 2003 פרץ למו לרשת המחשבים של העיתון ניו יורק טיימס. הוא איתר את מאגר המידע שמחזיק העיתון ובו פרטי הקשר של מומחים בתחומים מקצועיים שונים, שימה מתייעצים העיתונאים בתהליך הכתיבה, ובאקט של משובה הכניס את פרטיו שלו כמומחה שכזה. סביר להניח שהתרגיל כשעצמו לא היה נחשב לנורא כל כך, אבל למו עשה טעות גורלית אחרת? הוא השתמש בשירותיו של אתר אחר וחייב את פרטי החשבון של הניו יורק טיימס, או במילים אחרות, גנב כסף מהעיתון. כשגילו מנהלי הניו יורק טיימס את דבר הפריצה, הם לא היו משועשעים כלל. לא רק שהם לא הודו ללמו על חשיפת חולשת ההבטחה, הם הגישו נגדו תלונה רשמית. אדריאן למו נעצר על ידי ה-FBI והוא עמד לדין. הוא נידון לשישה חודשי מעצר בית, ונדרש לפצות את הטיימס בסכום של כ-$70,000. למו הצהיר בפני השופט שהוא מצטער על האירוע, התחייב שלא לשוב ולפרוץ לרשתות מחשבים, ואפילו הודיע שברצונו למצוא עבודה רגילה בחנות מחשבים כלשהו. ייתכן ולמו אכן התכוון ברצינות לעבור לחיות חיים סטנדרטיים יותר, אבל כפי שנבחח בהמשך, לגורל היו תוכניות אחרות עבורו. ג'וליאן אסנג', שקיפות שלטונית. בהשוואה לג'וליאן אסנג', אפשר להגדיר את ילדותו הסוערת של למו ככמעט משעממת. אסנג' נולד באוסטרליה בשנת 1971, ואביו נטש את המשפחה כשהיה תינוק. אמו נישאה בשנית, אבל גם נישואים אלה התפרקו, ולאחר מכן הסתבכה האם עם קאט אוסטרלית שנודעה בהתעללות בילדים. במשך שנים ג'וליאן ואמו נדדו ברחבי המדינה הגדולה בניסיון להתחמק מחברי הקאט האחרים. אסנג' החליף 37 בתי ספר. כשהיה כבן 16, קיבל אסנג' את המחשב הראשון שלו, וזמן לא רב לאחר מכן הצטרף לקבוצת הקרים אוסטרלית שפרצה לרשתות המחשבים של הצבא האמריקני. בגיל 21 נעצר והודה ב-21 סעיפים של עבירות מחשב, אבל העונש שספג היה קל למדי. אסנג' זנח את הפעילות הפלילית, אבל לא את עולם המחשב. ב-1993 הקים חברה להספקת שירותי אינטרנט. כנסיית הסיינטולוגיה היא אחת הדתות, או כתות, תלוי את מי שואלים, המושמצות ביותר בעולם. מתנגדיה מאשימים את ראשיה בשטיפת מוח ובהונאת המאמינים. ב-1993 הוקם באחת האוניברסיטאות האוסטרליות אתר אינטרנט שפעל נגד הסיינטולוגיה ופרסם נגדה מידע לא מחמיא. בתגובה, הגישה הכנסייה תביעות דיבה ואיומים משפטיים אחרים כנגד מפעילי האתר, וגם כנגד החברה של אסנג' שסיפקה את שירותי האינטרנט עבורו. האירוע הזה חיזק אמונה שהייתה קיימת אצל אסנג' מאז ומתמיד, שחופש הביטוי וחופש המידע הם רעיונות שבירים ועדינים שזקוקים להגנה מתמדת. בשנים שלאחר מכן התגבש אצלו רעיון, הדלפה מסיבית של מידע חסוי, כדרך להילחם בשחיתות ובמשטרים מדכאים. התקשורת על צורותיה השונות תמיד לקחה אל עצמה את תפקיד כלב השמירה של הדמוקרטיה, אבל אסנג' זיהה אצלה חולשה בסיסית. אם אדם כלשהו מדליף מידע סודי לעיתונאי, הממשלה יכולה להפעיל לחץ על העיתונאי או על העיתון שבו הוא עובד כדי לגרום לו לחשוף את פרטי המדליף. החשש מפני לחץ שכזה מביא מדליפים פוטנציאליים רבים לחשוב פעמיים לפני שהם פונים לעיתונאי מיוזמתם. בשנת 2006 הקים אסנג' עם קבוצה קטנה של פעילים נוספים את ויקיליקס, צירוף של המילים ויקי, במובן של אתר שכל אחד יכול לערוך ולשנות את תוכנו, וליק, הדלפות. החל מ-2009 האתר אינו מאפשר לכל גולש לערוך את התכנים, כי אם רק לעובדיו. ויקיליקס הוא אתר המפרסם דיווחים עיתונאיים, אבל בניגוד למרבית ערוצי החדשות המסורתיים, הוא מפרסם גם, ואולי בעיקר, את המסמכים המסווגים והחסויים שמהווים את המקור לחדשות האלה. ברעיונות לתקשורת, אסנג' מדגיש את היותו של ויקיליקס מדיה עיתונאית, ולא רק אתר סתמי שמפרסם מסמכים סודיים. ציטוט: הקמתי חברת אינטרנט באוסטרליה ב-1993. מאותו היום הייתי מוציא לאור ולפרקים גם עיתונאי. יש ניסיון מכוון להגדיר מחדש את מה שאנחנו עושים לא כהוצאה לאור שמוגנת על פי חוק במדינות רבות, או כפעילות עיתונאית שמוגנת אף היא בצורות שונות, אלא כמשהו שלא זכאי להגנה כמו פריצה למחשבים, ובכך להפריד אותנו משאר צורות העיתונות ומההגנה המשפטית שלה. זה נעשה במכוון על ידי חלק מריבנו. סוף ציטוט. מקורם של המסמכים המופיעים בוויקיליקס הוא לרוב באנשים מהמגזר העסקי או הציבורי שיש להם גישה למידע מסווג ושהחליטו, מסיבותיהם שלהם, לחשוף אותו לציבור. ייחודו של וויקיליקס הוא שהמסמכים המודלפים נחשפים תוך שמירה על אנונימיות מוחלטת של המדליפים. כה מוחלטת עד שאפילו אסנג' ואנשיו בעצמם לא ידעו את זהותם של האנשים שסיפקו להם את המידע. במילים אחרות, ויקיליקס משמש כחוצץ בין המדליפים ואלו שירצו אולי לרדוף אותם, ומספק למדליפים את חליפת ההגנה המושלמת. בארבעת השנים הראשונות לפעילותו היו לאסנג' כמה הצלחות מרשימות. אתר ויקיליקס פרסם מסמכים שחשפו פרשת שחיתות גדולה בקניה, ומסמכים אחרים שהראו שממשלת ארצות הברית מפירה במתכוון את זכויותיהם של אסירים בכלא גואנטנמו ומרמה את נציגי הצלב האדום. ב-2009 חשף האתר פרשת שחיתות גדולה באיסלנד. המסמכים שועלו לוויקיליקס צוטטו בהרחבה בכלי תקשורת רבים. אסנג' ספג ביקורת לא מעטה כמובן, ומיוחד על ההשלכות של חשיפת המידע המודלף על אנשים פרטיים. לפחות במקרה אחד הודיע הטליבן באפגניסטן שיסגור חשבון עם אפגנים ששמם מופיע במסמכים מודלפים כמי ששיתפו פעולה עם הצבא האמריקני. בעקבות ביקורת זו משתדלים אנשי ויקיליקס למחוק ממסמכים שמות ופרטים מזהים של אנשים שלא משחקים תפקיד משמעותי בפרשות הנחשפות כדי להגן על זהותם. בשנת 2010 עלתה לאתר החשיפה הגדולה והדרמטית ביותר בתולדות ויקיליקס. החשיפה שהזניקה את האתר ואת ג'וליאן אסנג' לתודעת העולם כולו. אבל ההצלחה באה עם תג מחיר משלה, ואת המחיר שילמו ג'וליאן אסנג', אנדריאן למו, ואדם שאחראי לאחת ההדלפות הגדולות בהיסטוריה. הפרק בחסות F5 Networks המגייסת אנשי פיתוח בתחומי אבטחת מידע והגנת סייבר. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל יש בחוץ מלחמה. לא, אני לא מדבר על מה שקורה בדרום, אני מתכוון למלחמה באינטרנט. בצד של הרעים נמצאות כנופיות הפשע המאורגן שמעסיקות את טובי ההאקרים בעולם כדי לפרוץ לרשתות מחשב, לגנוב מידע על משתמשים, להצפין קבצים לשם סחיטה באיומים ופשעים דומים. בצד שלנו במלחמה הזו נמצאים חוקרים, מהנדסים ומפתחים שעובדים ללא הרף על טכנולוגיות חדשות כדי להילחם באיומים האלה, מהנדסים כמו אלה שנמצאים ב-F5 Networks. F5 Networks היא חברה בינלאומית שמובילה את עולם אבטחת המידע ומספקת פתרונות לארגונים וספקיות אינטרנט כנגד איומי סייבר שונים. במרכז הפיתוח של F5 בתל אביב מפותחות מערכות אבטחת מידע חדשניות ופורצות דרך המשלבות יכולות הגנה אקטיביות שיוצאות החוצה אל התוקפים בצורות שונות. אנשי הפיתוח של F5 Networks מגיעים ממגוון מקצועות, real time, אלגוריתמיקה, מחשוב ענן, big data, machine learning ועוד תחומים רבים שנמצאים על הקצה המדמם של הטכנולוגיה. אם מתאים לכם לעבוד עם אנשים מדהימים, לעסוק בטכנולוגיות מדהימות ולעזור לנו לנצח את המלחמה כנגד אלה שרוצים לגנוב, לשחות ולפגוע במשתמשים התמימים באינטרנט, F5 Networks רוצה אתכם אצלה. הקליקו על הבאנר של F5 Networks באתר הבית של עושים היסטוריה, וצרו קשר עם מחלקת הגיוס של החברה. וכעת, בחזרה אל הפרק. ברדלי מנינג, חופש המצפון. ברדלי מנינג נולד בארצות הברית בשנת 1987, בחווה מבודדת באוקלהומה. בילדותו סבל מהזנחה קשה. הוריו היו אלכוהוליסטים ואימו לא תפקדה כלל. על פי עדות קרובת משפחה, ברדלי לא אכל שום דבר פרט לחלב ולמזון תינוקות עד כמעט גיל שנתיים. אחותו הבכורה, המבוגרת ממנו בכ-10 שנים, החליפה לו חיתולים וטיפלה בו כמיטב יכולתה. על אף הבדידות וההזנחה, מנינג היה תלמיד טוב בבית הספר, אם כי סבל מבעיות התנהגות, ובשנים מאוחרות יותר התקשה להחזיק במשרות לאורך זמן. ברדלי התעניין מאוד במחשבים, וב-2007 החליט להתגייס לצבא האמריקני כדי לזכות במימון ללימודים לתואר ראשון בתחום הזה. רבים ממכריו הרימו גבה כשהחליט להתגייס. בעיית ההתנהגות שלו לא רמזה על התאמה גבוהה למשמעת הצבאית, אבל למנינג הייתה סיבה נוספת, אישית וחשאית, להצטרף לצבא. מנינג היה הומוסקסואל מוצהר, ובנוסף סבל מהתחבטויות קשות לגבי המגדר שלו. הוא הרגיש שהוא אישה הלכודה בגוף של גבר. הוא קיווה שהמסגרת הגברית והמצ'ואיסטית תרפא אותו במרכאות באופן כלשהו מהתחושות האלה. כפי שניתן אולי לצפות, לא רק שהמסגרת הצבאית לא סייעה לו להתגבר על בעיית הזהות שלו, היא גם הרעה את מצבו הנפשי באופן ניכר. מנינג סבל מהצקות בלתי פוסקות מצד חיילים אחרים של נטיותיו המיניות, וחש בודד ומנוכר יותר מאי פעם. בתום האימון הראשוני הצטרף מנינג ליחידת מודיעין שעסקה באיסוף ובניתוח מידע שנתקבל מזרועות רבות של הצבא האמריקני. מנינג אהב לעבוד עם מחשבים ונהנה מהאספקטים הטכנולוגיים של התפקיד, אבל עדיין סבל ממדידות ומדיכאון, במיוחד כשהוצב בעיראק הרחוקה. בשנת 2009 שמע ברדלי מנינג לראשונה על ויקיליקס במסגרת אחד מניתוחי המודיעין שערך, ואף נעזר במידע שפורסם באתר במסגרת עבודתו. הוא החל לבקר באתר באורח קבוע. המוטיבציה הראשונית שלו הייתה רצונו לגלות מיכן מקבל האתר את המידע שלו, אבל זו התחלפה עד מהרה במוטיבציה שונה לגמרי. מנינג ניהל צ'אטים אנונימיים עם המתנדבים שהפעילו את האתר, כך שוויקיליקס הפך למפלט מהבדידות שנכפתה עליו. במקביל, הלכה וגברה אצלו תחושה שארצות הברית מאבדת את המצפון המוסרי שלה במלחמה נגד הטרוריסטים בעיראק. הוא נחשף לאינספור אירועים שבהם הרגו חיילים אמריקנים אזרחים חפים מפשע, בשוגג או במתכוון, אירועים שממשלת ארצות הברית תאיכה והסתירה מאזרחיה. אחת הדוגמאות הבולטות לטיוח שכזה הייתה סרטון שמנינג קיבל לידיו על תקיפה של מסוק צבאי אמריקני בעיראק בשנת 2007. בסרטון שצולם מתוך המסוק ולווה בהקלטה של התקשורת בין הטייסים וכוחות הקרקע, נראים הטייסים יורים טילים ובגזים על קבוצת אנשים החשודים כטרוריסטים באחד מפרברי בגדד. בדיעבד התברר כי למרות שבין הקבוצה אכן היו טרוריסטים חמושים, מרבית המצולמים היו אזרחים. למעלה מ-12 בני אדם חפים מפשע נהרגו באירוע ורבים נפצעו, ביניהם גם לא מעט ילדים. מה שהפריע למנינג לא הייתה התקיפה עצמה או הירי על האזרחים. הוא ראה מאות אם לא אלפי סרטונים דומים קודם לכן במסגרת תפקידו, אלא התנהגותם של החיילים האמריקנים ותגובת ממשלת ארצות הברית. טייסי המסוק נשמעים בהקלטה ססים אלי קרב, ולדידו של ברדלי אפילו צמאי דם. הם משמיעים הלצות ובדיחות על חשבונם של האנשים שעליהם הם יורים, ונדמה שהם נהנים מכל רגע. שניים מתוך ההרוגים בתקרית היו צלמים של סוכנות הידיעות רויטרס. טייסי המסוק זיהו בטעות את המצלמות שהם נשאו על כתפיהם כמשגירי RPG. רויטרס ביקשה מרשות ארצות הברית גישה אל צילומי הוידאו של האירוע כדי לגלות מה אירע בו וכיצד נהרגו צלמיה, אבל ארצות הברית סרבה לבקשה, מן הסתם מטעמי יחסי ציבור, ולפי אחד הדיווחים אפילו שקרה לרויטרס ואמרה שאין תיעוד של האירוע. מקרים אלה ואחרים שכנעו את מנינג שהוא חייב לחשוף את הנעשה בעיראק ובאפגניסטן לציבור האמריקני, ושהשקיפות הזו תסייע לארצות הברית בטווח הארוך לשמור על עמוד השדרה המוסרי שלה. כשחזר מעיראק בשנת 2010, ניסה ליצור קשר עם העיתונים וושינגטון פוסט והניו יורק טיימס, אבל אלו התעלמו ממנו. מנינג פנה אל ויקיליקס וסיפר למפעילי האתר על המידע שברשותו. מנינג העביר לוויקיליקס מאות אלפי מסמכים מסווגים שהוא אגר במהלך שירותו הצבאי, ממברקים דיפלומטיים, דרך מסמכי מודיעין וכלה בסרטונים כמו זה של התקיפה ב-2007. פרסום המסמכים המסווגים שהדליף מנינג היה רגע מכונן בתולדותיו של וויקיליקס. כל כלי התקשורת בעולם, מאלג'זירה ועד פוקס ניוז, דיברו על התוכן שהופיע בהן, והאתר זכה לחשיפה חסרת תקדים. את תשומת הלב המרכזית קיבל סרטון הוידאו של תקיפת המסוק, שג'וליאן אסנג' נתן לו את השם Collateral Murder, רצח משני בתרגום חופשי, על משקל נזק משני, הכינוי שבו משתמש הצבא לתאר פגיעה באזרחים במהלך פעילות צבאית. היו פרשנים שהעריכו כי זו ההדלפה הגדולה והחמורה ביותר בהיסטוריה מבחינת הנזק התדמיתי והמודיעיני שנגרם לארצות הברית. כל שיחות הצ'אט שניהל מנינג ב-2010 עם אנשי ויקיליקס היו אנונימיות לחלוטין. מנינג לא ידע אם הוא מדבר, ולנציג האתר לא היה בדל של מידע מזהה אודותיו. מאוחר יותר סיפר מנינג שהוא משוכנע שמי שדיבר איתו בצ'אטים היה ג'וליאן אסנג' עצמו, אבל אסנג' מכחיש זאת באופן גורף. בנקודה זו בזמן, בכל אופן, זהותו של ברדלי מנינג הייתה מוגנת וחסויה לחלוטין, כפי שהתכוון אסנג' כשהקים את ויקיליקס. לרוע מזלו של מנינג, שקיעה איומה של שיקול דעת הביאה לכך שחיסיון זה הפך בבת אחת ללא רלוונטי. שקיעה שעליה נרחיב בסעיפים הבאים. אנונימוס, מטרה אד הוק. אנונימוס היא דוגמה להתארגנות ספונטנית למחצה, קבוצה שלחבריה אין אידיאולוגיה יציבה או מטרה משותפת. במובן זה, אנונימוס נמצאת אולי על הגבול המטושטש שבין אקטיביזם וונדליזם.
We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Expect us. Expect us.
שורשיה של אנונימוס באתר הפורומים המצליח 4chan, שאחד המנהגים המקובלים בו הוא לפרסם פוסטים תחת השם אנונימוס, מלשון אנונימי. מתוך הפורומים צמחה קהילה כאוטית ולא מגובשת, שרבים מחבריה הם בני נוער עם הרבה מאוד זמן פנוי ומעט מאוד עקבות. דוגמה טובה לאקטיביזם בסגנון אנונימוס היא אירוע הידוע בשם הבריכה סגורה. בשנת 2006 התפשטה שמועה בפורומים של 4chan שמנהליו של אתר משחקים בשם הבו הוטל מתנכלים לדמויות אבטרים בעלות אור כהה. קשה לדעת עד כמה הייתה השמועה מבוססת, אין בה הרבה היגיון, שהרי מה ההבדל בין דמות כהה, בהירה או צבעונית עם פסים זוהרים, אבל חברי אנונימוס החליטו בכל זאת להשיב להבו הוטל כגמולו. הם נכנסו למשחק, יצרו דמויות שחורות עם שיער בסגנון אפרו, ונעמדו כקבוצה בכניסה לאזורים מסוימים בעולם המשחק, כמו הבריכה הווירטואלית למשל. הצפיפות הגבוהה של הדמויות מנעה משאר השחקנים להיכנס לבריכה, ומי שדרש שיתנו לו לעבור נענה בקריאה "Pools Closed", הבריכה הסגורה. כפי שניתן להיווכח מהמחאה המטופשת בהבו הוטל, האקטיביזם של אנונימוס הוא שילוב של מניע חברתי לגיטימי, מחאה נגד גזענות במקרה הזה, עם השתתות נטולת פואנטה. לעתים נוטה לנדה האנונימית לכיוון ונדליזם סתמי, כמו במבצע יום הפורנו ביוטיוב בשנת 2009, שבמסגרתו העלו חברי אנונימוס ליוטיוב סרטוני פורנו ונתנו להם כותרות תמימות כדי למשוך ילדים קטנים. לעתים, הנדנדה נוטה לאקטיביזם בעל מטרה ממשית. דוגמה לאקטיביזם רציני יותר מצד אנונימוס הוא Operation Payback, מבצע תגמול, בשנת 2010. מטרתו המקורית של המבצע הייתה לפגוע באתרי אינטרנט הקשורים לארגונים המתנגדים לפיראטיות של תכנים ברשת, אבל יצא המקרה ובאותו הזמן, פחות או יותר, החל ויקיליקס לפרסם את ראשוני המסמכים שהדליף ברדלי מנינג. ממשלת ארצות הברית החלה להפעיל לחצים אדירים על חברות ששיתפו פעולה עם ויקיליקס, וכתוצאה מהלחץ הכריזו אמזון, פייפל, ויזה, מאסטרקארד וארגונים כלכליים אחרים שהם מפסיקים לעבוד עם ויקיליקס או מקפיאים כספי תרומה שהיו מיועדים אליו. חברי אנונימוס, שהתרעמו על הניסיון להשתיק את ויקיליקס, החליטו להשיב לחברות האלה כגמולן. הן תקפו את אתרי הבית של ויזה ומאסטרקארד והשביטו אותם, דהיינו הפכו אותם ללא זמינים לשאר הגולשים. מתקפה דומה לאתר של פייפל לא גרמה לנזק ממשי, אבל שכנעה את החברה לבטל את הקפאת החשבון ולהעביר לוויקיליקס את הכספים השייכים לו. לפני שנסיים, ראוי לציין כי יש הקרים שמתמחים בפריצה לאתרים והשחטתם, למשל החלפת העמוד הראשי בתמונה או בכיתוב בעל תוכן פוליטי. כאן בישראל אנחנו נתקלים בהשחטת אתרים שכזו מצד הקרים פרו-ערבים בדרך כלל, אבל לדעתי אין לראות בפעילות הזו אקטיביזם במובן המקורי של הביטוי, שכן לרוב המניע להשחטה הוא פוליטי או לאומני ולא הרצון להביא לשינוי חברתי כלשהו. היה נכון לשלם את המחיר. אקטיביזם מגיע לעתים קרובות עם תג מחיר. הניסיון מראה שככל שההצלחה גדלה, גדל גם המחיר שיש לשלם עליה. גם לאחר שמסר את המסמכים המסווגים לג'וליאן אסנג', ברדלי מנינג לא מצא מנוחה או שקט נפשי. הוא חיפש קשר אנושי כדי להפיג את הבדידות העמוקה. הוא חיפש מישהו שיוכל לחלוק עמו את ההתחבטויות בקשר לזהותו המינית, מישהו בעל נטייה אנטי-ממסדית כמו שלו. הוא מצא את אדריאן למו. למו היה סוג של נפש תאומה עבור מנינג, או כך לפחות היה נדמה למנינג באותו הזמן. שניהם חוו ילדות קשה וטראומטית. למו הוא ביסקסואל, והיה פעיל בשורת ארגונים למען הומוסקסואלים וטרנסג'נדרים. גם הוא הסתבך עם ה-FBI ואפילו נהנש על כך. למו היה הקר בעל לב הזהב, מקס הזוהם ורובינוד, הכל בחבילה אחת. אדריאן למו יבין, באמת יבין, מה עובר על מנינג. במאי 2010 יצר מנינג קשר עם למו דרך האינטרנט, והשניים החלו מתכתבים בצ'אטים. מנינג חשף מפני למו את העובדה שהוא זה שהדליף לוויקיליקס את המסמכים הסודיים, שבאותו הזמן הופיעו בכותרות מהדורות החדשות בכל רחבי העולם. ב-2003, כזכור, הבטיח אדריאן למו לבית המשפט שימטוש את הדרך הרעה במרכאות, וימצא לעצמו עבודה שגרתית ככל האדם. בפועל עם זאת, מתישהו בין השנים 2003 וב-2010, הצטרף לארגון ממשלתי חשאי בשם פרויקט ויג'ילנט. חברי הארגון הם הקרים וחוקרי אבטחת מידע שאוספים מידע מגוון מהאינטרנט ומוסרים אותו לארגוני הביון האמריקני. לברדלי מנינג לא הייתה כל דרך לדעת, כמובן, שהאדם שבו ראה מן נפש תאומה חצה את הקווים וכעת היה חלק מהממסד. אדריאן למו סיפר לאביו על ברדלי מנינג, וזה בתורו חלק את המידע עם מנהלו של למו בפרויקט ויג'ילנט. למו עצמו לא היה נלהב להלשין על מנינג, אבל המנהל הפעיל עליו לחץ כבד, ולמו החליט לשתף פעולה עם הרשויות ולחשוף בפניהם את תמנילי הצ'אטים שלו עם מנינג, למרות שהבטיח למנינג במפורש שלעולם לא יחשוף את סודותיו. פחות מ-48 שעות מאוחר יותר, כבר היה ברדלי מנינג כלוא בצינוק מבודד במחנה מעצר בקווייט. הוא אשם בריגול ובסיוע לאויב, ובהמשך נידון ל-35 שנות מאסר. בזמן מעצרו החל ברדלי מנינג בטיפול לשינוי מין, וכיום הוא, היא, עונה לשם צ'לסי אליזבת מנינג. אדריאן למו, שפעם נחשב לסוג של כוכב בתת התרבות ההאקרית, הפך כמעט בבת אחת לדמות סנועה בעיני פעילים חברתיים רבים. בראיונות לתקשורת הסביר למו שהסגיר את מנינג בגלל שזה בגד בשבועה שלקח על עצמו להגן על ארצו, ובגלל שהדליף מסמכים ללא בקרה או שיקול דעת. להצלחתו המטאורית של ויקיליקס הייתה השפעה מכאיבה גם על חייו של ג'וליאן אסנג' שהתגורר באותה תקופה בבריטניה. בכלי התקשורת החלו מתפרסמות כתבות שתיארו אותו כטיפוס שתלטני בעל אגו מנופח ששולט ביד רמה על הנעשה בוויקיליקס. בשנת 2010 הוצא כנגד אסנג' צו מעצר מידי ממשלת שוודיה בחשד כי אנס שתי נשים. אסנג' טוען כצפוי שמדובר במזימה שנועדה לאפשר לשוודיה להסגיר אותו לידי ארצות הברית. על פי מספר כתבות תחקיר עיתונאיות, יש סבירות לא מבוטלת שהוא צודק. בתמונה שצלומה יומיים לאחר האונס לכאורה, נראים אסנג' והאישה שאמורה להיות קורבנו מחובקים ומחויכים. אנשים שבילו עמם בארוחת ערב משותפת סיפרו שהשניים הפגינו חיבה מופגנת אחד לשני, לא מהסוג שמתאים לאנס ונאנסת. החשש מהסגרה לידי השוודים גרם לאסנג' להסתגר מאז שנת 2012 בתוך שגרירות אקוודור בלונדון שמעניקה לו מקלט מדיני. בשנים האחרונות פרסם ויקיליקס כמה קבצים המכונים קבצי ביטוח. אלו הם קבצים מוצפנים המכילים מאות גיגבייטים של מידע מודלף, אשר על פי הערכות יגרום לממשלת ארצות הברית אי נעימות דיפלומטית או אפילו סיכון ממשי לביטחון הלאומי. ויקיליקס רמזה רמיזות אבות כי אם יאסר ג'וליאן אסנג' יפורסמו הסיסמאות לקבצים. אך על אף הביטוח והחסינות הדיפלומטית שממנה הוא נהנה בשגרירות, בינתיים בכל אופן, ניכר שהמתח והחרדה המתמדת לא מטיבים עם אסנג'. גולש שהגיב על תמונה שבה נראה אסנג' במרפסת השגרירות האקוודורית, ציין שבין התמונה שצילמה לאחר האונס ב-2010 ובין התמונה במרפסת, אסנג' נראה כאילו הזדקן ב-30 שנה. אחרית דבר. האם האקטיביזם משתלם? האם פעילות אקטיביסטית מביאה לשינוי חברתי, או שהמחיר האישי הכבד שמשלמים לעתים פעילים כדוגמת ברדלי מנינג וג'וליאן אסנג' הוא מיותר וחסר הצדקה? זו שאלה קשה. במקרים מסוימים ונדירים יחסית, אפשר להבחין בהשפעות של פעילות כזו גם בדווח הקצר. למשל, באיסלנד היו נהוגים חוקים שאפשרו לממשלה להשתיק ולצנזר את כלי התקשורת. כשנחשפו בוויקליקס ב-2009 מסמכים שהצביעו על שחיתות ברורה בצמרת הכלכלית של המדינה, ערוצי הטלוויזיה המצונזרים לא יכלו לספר על כך, ולכן הפנו את הצופים שלהם ישירות אל וויקיליקס עצמו. החשיפה הביאה לרעידת אדמה שבעקבותיה הוגשו כתבי אישום נגד בכירים רבים, ואיסלנד נעשים בימים אלה שינויים בחוקים כדי לאפשר חופש ביטוי נרחב יותר. המסמכים שהדליפה צ'לסי מנינג היו חלק מהניצוץ שהבעיר את העולם הערבי ב-2010. אחד המברקים הדיפלומטיים שנחשפו לעיני כל הכיל דיווח של שגריר ארצות הברית בתוניסיה אודות השחיתות שפשטה בשלטון התוניסאי. השגריר השתתף בארוחת ערב אצל חתנו של נשיא תוניסיה, ותיאר במברק כיצד הוא והאורחים נהנו מגלידה שהוצא אליהם במיוחד מצרפת, ועל כך שחתנו של הנשיא מגדל בארמונות טיגריס שזוכה לארבע תרנגולות טריות בכל יום. יותר מכפי שחלק גדול מאזרחי המדינה אוכל בחודש, סביר להניח. הסיבות למהפכה בתוניסיה היו עמוקות וותיקות יותר כמובן, אבל החשיפה הזו הציתה זעם ציבורי והפגנות סוערות שהביאו לתגובת שרשרת במזרח התיכון כולו. אבל אלו הם היוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל. שינוי חברתי מהותי אינו תוצאה של פעולה בודדת, אלא כמעט תמיד הוא חלק מתהליך ממושך, והפעילות האקטיביסטית היא חלק מתהליך זה, כמו אוהל אחד מתוך מאות אוהלים בסדרות רוטשילד. מצד שני, הטכנולוגיה הדיגיטלית נותנת לאדם הבודד משקל גדול יותר בתהליך החברתי הזה מאשר אי פעם. אדוארד סנודן, למשל, חשף את טכניקות הריגול של הביון האמריקני, והוא קרוב לוודאי האקטיביסט המפורסם ביותר בימינו. אין ספק שהמידע שחשף סנודן נותן רוח גבית חזקה מאוד לתנועה חברתית שמנסה לקדם את הפרטיות וחופש הביטוי ברשת, ואולי ידחוף אנשים רבים יותר להשתמש בהצפנה וכלים דומים. בלחיצת כפתור אחת הצליחו אנשים כדוגמת אסנג' ומנינג להשפיע על דעותיהם של מיליוני בני אדם, כך שאולי מדובר באוהל אחד מתוך כמה מאות, אבל אוהל גדול מאוד. אני מקווה שמצאת במדריך זה סקירה מאוזנת של היתרונות והסכנות הגלומות בבחירה בדרך החיים האקטיביסטית. ואם את או אתה עדיין מתחבטים אם כדאי ללחוץ על הכפתור, זכרו את הציטוט הבא מאת מהטמה גנדי. לעולם לא תוכל לדעת מראש מה יהיו תוצאות מעשיך, אבל אם לא תעשה דבר, לא יהיו תוצאות כלל. הפרק בחסות אודיו אנג'ן, שמציעה מוצרי אודיו איכותיים במחירים הגיוניים עבור אודיופילים וחובבי מוזיקה, במיוחד לעולם הדיגיטל. המחשב הוא המצאה נהדרת, באמת אין מה להגיד, אי אפשר לדמיין את החברה המודרנית בלי מחשב. אבל מה, המהנדסים שמתכננים את המחשבים, לא ממש אכפת להם מה תהיה איכות השמע שהמחשבים האלה יפה. הביצועים חשובים, גרפיקה יפה צריך, שהביטלס יישמעו כמו שהביטלס צריכים להישמע? למי הזמן? לצמיד למחשב רמקולים לבנים מפלסטיק ב-20 דולר, יהיה בסדר. אבל יש אנשים כמוני שהמוזיקה חשובה להם, והם לא מסוגלים לשמוע את הביטלס כאילו הם מנגנים בהופעה חיה מתוך באר בעומק של 20 מטר, רק מכיוון שאלו הרמקולים שיצאו מהמפעל. בשביל אנשים כאלה, יש את אודיו אנג'ן. אודיו אנג'ן מייצרת רמקולים איכותיים בעבודת יד, שמתאימים ומחוילים במיוחד כדי להפיג סאונד פנטסטי במקורות דיגיטליים כמו מחשבים שולחניים ונגנים ניידים. העיצוב אלגנטי ונקי, הרכיבים באיכות גבוהה והניסיון העשיר של צוות הפיתוח מוצאים מהם את המקסימום. מוצריה של אודיו אנג'ן מקבלים ביקורות מעולות באינספור אתרי אודיו בארץ ובעולם. אז אם אתם אוהבים את המוזיקה שלכם ולא מתפשרים על איכות בינונית, כדאי לבדוק מה יש לאודיו אנג'ן להציע ובמחירים מיוחדים עבור מאזיני התוכנית. תכנסו לאתר הבית של עושים היסטוריה ולחצו על הבאנר של אודיו אנג'ן. הפרק גם בחסות Fireblade, המציעה שירותי אבטחה, זמינות וניטור מתקדמים לאתרי אינטרנט. לפני כשנתיים האתר של עושים היסטוריה נפרץ. קשה לי להסביר איזו תחושה מבאסת זו כשהאתר שהשקעת בו מאות שעות של עבודה נהרס בצורה כל כך יסודית עד שהברירה היחידה שלך היא למחוק אותו ולהתחיל מאפס. ואתם יודעים מה החלק הכי מרגיז? שאין לך על מי לכעוס. ב-99% מהמקרים מדובר בתוכנה אוטומטית שסרקה את הרשת, מצאה את האתר שלך, יתרה איזו פרצת אבטחה שלא שמעת עליה והרסה אותו. תאמינו לי, אתם לא צריכים את החוויה המפוקפקת הזו, ואם האתר שלכם הוא גם העסק שלכם, הגנה על האתר היא אחד מהדברים המועילים והחיוניים ביותר שאתם צריכים להשקיע בו. בפיירבלייד תמצאו את אנשי המקצוע שיודעים איך לשמור על האתר שלכם. פיירבלייד מציעה מגוון רחב של שירותים שמכסים כמעט את כל כאבי הראש שבעלי אתרים לא רוצים ולא צריכים להתעסק איתם. עם פיירבלייד, האתר שלך מובטח נגד הקרים והתקפות דידוס, זמין ומגיב במהירות גם תחת עומס גדול של מבקרים, ומנותר 24 שעות ביממה. מה שטוב ל-eBay ויד 2, סביר להניח שיעשה גם עבורכם את העבודה. לפרטים נוספים על השירותים שמציעה פיירבלייד, וחודשיים של התנסות חינם, בקרו באתר הבית של עושים היסטוריה ולחצו על הבאנר של פיירבלייד. תודה לאודיו אנג'ן, פיירבלייד ו-F5 נטוורקס על תמיכתן בעושים היסטוריה. בפרק שעבר אתגרתי אתכם עם שני מרוצי ויקיפדיה. אחד לבני אדם והשני לתוכנות. האתגר עבור בני האדם היה זה. עליכם להגיע מהערך על משחקי הכס לערך על הנבל, כלי הנגינה העתיק. הראשון שפתר את החידה היה אור בשלושה דילוגים. יוני שטרן אומנם הגיע יומיים אחריו, אבל הפתרון שלו היה מהיר יותר, שני דילוגים בלבד. הסדרה משחקי הכס עשירה מאוד בתלבושות אקזוטיות כמובן, סמלות, שריונות וביגוד נוסף שמתאים לעולם הבדיוני של הסדרה. בחלק מהתלבושות, היכן שיש צורך בחוטים שיראו מתאימים לתקופת ימי הביניים, המעצבים משתמשים בסיבים סינתטיים שנראים כמו סוג של חוט שהיה נפוץ מאוד בעבר, קטגאט. למרות שהשם מזכיר חתול, קאט, הסיב הוותיק הזה היה עשוי דווקא מרקמת מאי של בקר או סוסים. הקטגאט היה נפוץ מאוד בעבר ברפואה בניתוחים. מכיוון שמדובר בסיב טבעי, הוא היה מתפרק בגוף מאליו כעבור זמן מה ולא היה צריך לשלוף אותו. כיום הקטגאט הוחלף בסיבים אחרים, אבל עדיין אפשר למצוא אותו מדי פעם בשימוש האחר שלו, בכלי נגינה. מיתרי קטגאט עדיין נמצאים בחלק מהפסנתרים, כינורות וצ'לויים, מכיוון שהם חזקים מאוד ומעניקים צלילים עשירים וייחודיים. אפשר למצוא את הקטגאט גם בדגמים מסוימים של נבל, ומכאן הקישור אל כלי הנגינה התנכי. מירוץ ויקיפדיה היה מיועד גם לתוכנות ולמתכנתים, ובו אתגרתי אתכם להגיע ממשחקי הכס אל סוג מסוים של תנין פרה-היסטורי. בינתיים אין אף פותר לחידה, וכדי לתת הזדמנות לכמה שיותר משתתפים פוטנציאליים, אני אשאיר את החידה על קנה גם בפרק הזה. ניר דהן שב אלינו עם חידה חדשה, והפעם הוא שולח אתכם אל הערים. למה? כי הם שם. תשובות ופתרונות כרגיל בפורום שלנו, www.ranlevi.com. תזכורת חשובה למשתמשי אייטיונס, אייפון ואנדרואיד. בעקבות תקלות טכניות בשירות אחסון הפרקים של עושים היסטוריה, חלק מהמאזינים לא מקבלים עדכונים על יציאת פרקים חדשים של התוכנית. משתמשי אייטיונס ואייפון מתבקשים להירשם לערוץ החדש של עושים היסטוריה. חפשו עושים היסטוריה ותמצאו את הערוץ החדש, תוכלו לזהות אותו לפי הלוגו השחור אדום. הערוץ הישן עדיין קיים, אבל הוא צפוי להיעלם בתוך מספר חודשים. התזכורת הזו רלוונטית גם למשתמשי אפליקציות באנדרואיד. חפשו את הערוץ החדש של הפודקאסט, ואם לא מצאתם תוכלו להזין את כתובת ה-RSS החדשה באופן ידני. כתובת ה-RSS המותקנת נמצאת בדף הראשי של אתר הבית. רשת הפודקאסטים החדשה שלנו הולכת ומתרחבת, ואני מקווה שבפרק הבא כבר אוכל לעדכן אתכם על תוספת מדליקה וקצת מפתיעה אפילו לרשת הזו. לטובת מי שלא שמע על הרשת עדיין, אני אספר שמדובר ביוזמה חדשה שתאגד בתוכה את הפודקאסטים הטובים ביותר בישראל, כדי ליצור מעין אקוסיסטם משותף של שיתוף תכנים, חשיפה טובה יותר למאזינים חדשים ושירות טוב יותר לגורמים המסחרים שמעוניינים לפרסם במדיה החדשה והצומחת הזו. אם גם לכם יש פודקאסט חדש או ותיק, אתם מוזמנים ליצור עמי קשר ואולי להצטרף לרשת הפודקאסטים, run@ranlevi.com. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן באמצעות רכישה באתר הבית שלנו. השבוע הכנסתי לחנות מוצר ישן חדש, דיסק און קי, ועליו כל פרקי עושים היסטוריה, כולל פרקי הארכיון. המון מאזינים ביקשו ממני להוסיף את הדיסק און קי. מאוד נוח שיש את כל פרקי התוכנית, משהו כמו 5 ג'יגה של קבצי MP3, אם אני זוכר נכון, בסדר כרונולוגי, על זיכרון נייד אחד. כמה זמן לוקח להזין לכל הפרקים בזה אחר זה? יותר מ-100 שעות, זה בטוח. אם במערכת השמע ברכב שלכם יש כניסת USB, הדיסק און קי בהחלט עושה חיים קלים, ומאוד נוח להעתיק את הפרקים עבור חבר או קרוב משפחה למשל. הבונוס הנחמד הוא שאחרי שסיימתם להאזין לפרקים ושמרתם אותם למחשב, אתם נשארים עם דיסק און קי שימושי בנפח של 8 ג'יגה לכל מטרה. הדיסק און קי עולה 64 שקלים, והוא זמין לרכישה כאמור בחנות שבאתר הבית. תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. את התחקיר לפרק ערכה נירה עמית, שנמצאת אי שם בארץ האש הרחוקה, ואת עריכת הסאונד עשה נועם דגן, שחזר מצו 8 בתזמון מוצלח. על העריכה הלשונית דינה בר מנחם מאיר הרוחות, ואת הצוות הבינלאומי שלנו משלים ניר דהן, נער חידות ממינכן. עוד בצוות עושים היסטוריה, כפיר נוח בעריכת הסאונד, ענת וייסברג ונתן פוזניאק בתחקיר, נועם קופרשטיין על הגרפיקה, דני תימור על הניהול העסקי והקשר עם המפרסמים, ואני, רן לוי, מול המקלדת ומאחורי המיקרופון. זהו, עד כאן להפעם. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. שמי ניר דהן, והיום נטפס על הרים. פסגת האברסט, כידוע, מגיעה לגובה של כמעט 8,850 מטרים. פסגת הר צ'ימבורסו באנדים מגיעה אומנם רק ל-6,268 מטרים, אבל כיוון שהר זה קרוב יותר לקו המשווה, וכיוון שכדור הארץ בולט יותר באזור זה, פסגת הצ'ימבורסו הינה בעצם הנקודה הרחוקה ביותר ממרכז כדור הארץ. אם אתם לא מאמינים לי, תבדקו. כעת, נניח שבנינו מסילה שמקשרת בקו ישר את שתי הפסגות. אם נשים כדור על אמצע המסילה, לאיזו פסגה הוא יתגלגל? עד לפעם הבאה, נשתמע.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.